כן. זה פלא גדול.
אבל רגע, סטרוקטורליזם זה לא, אין בזה מודל מתמטי?
אלא מה זה הכל כולו מתמטיקה.
למה? מה מודל שמה?
הסטרוקטורה כזאת וכללים לוגיים של הישג וזה, ודאי. גם למי שטרוס נפל בזה.
זה כללים מתמטיים בין נוסחאות ומספרים.
זה, אבל זה מתמטיקה מסוג אחר, אבל זה מתמטיקה.
אז
יש לה
לוגיקה.
לא, 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 ממש לא.
יש מודלים שהמתמטים
ממש כן, ודאי.
כמו של המספרים?
ודאי.
מה,
זאת אומרת? ודאי. כל הציורים שלשטרוס עשה לגבי... ודאי.
מה זה ציורים?
של הסטרוקטורות, היחסים וזה, ומערכת היחסים בין לבין, ואיך הוא מתאר את זה מפה. במונחים של לוגיקה וכו'. ודאי.
אבל זה לא מספרי.
מתמטיקה זה לא חייב להיות מספרי. יחסים בין סטרוקטורות שונות, וזה, תורת הקבוצות, ותורת הגרפים. טוב. מאמר שלישי בכוזרי, איפה הגענו? מה? כן, אבל איפה? באיזה פסקה? נון. אה, נון זה טוב. נון שער הבינה. מה?
זכינו.
לא יודע.
גענו כבר, לא
יודע. זכינו, בבקשה.
נון. בסדר. אם הדבר כך, כן. מודה אני כי הרבני ההולך בשני הדרכים האלה. איזה שני דרכים? לא רק ההלכה הפורמלית שהזכרנו לפני שבוע וגם הרוח של ההלכה, יתרון לו על הקראי בנגלה ובנסתר. מלבד זאת בטוח ליבו בתורתו, ומדעתו כי נמצרת היא מדור לדור על ידי חכמים נאמנים, אשר חוכמתם באה לאמת האלוה יתברך. טוב, ניצחון גדול, לא? הקראי לעומת זה, תגיע השתדלותו אל אשר תגיע, אינו בטוח בתורתו, מדעתו, כי השתדלותו אינה כאם דבר שבסברה ובהתחכמות, ואין ליבו בטוח כי המעשה אשר הוא עושה רצוי בעיני האלוה. ואף גם זאת יודע הוא כי יש באומות העולם אנשים רבים המשתדלים בדתם הם הרבה יותר ממנו. כן, כן, עכשיו זה מין סיכום כזה שלגבי כל מה שראינו עד עכשיו, אבל עוד מעט הוא הולך לפתוח סוגיה חדשה. אולם, הנה. עליי לשאלך עוד בדבר העירוב, אשר בו הקלה במצוות השבת. איכך מתירים את איסר האלוה יתברך על ידי תחבולה נקלה ופחותה כזאת? טוב, באמת. אז מה הוא... אז מה הוא... לא, זה טענה, לא? זה חוש כזה עלוב, ואתם אומרים זה כאילו חומת ירושלים. מה זה הסיפור הזה? טוב, קודם כל יש תשובה פשוטה.
תורה לא עשרות?
התורה לא עשרה את מה?
לא.
זה בדיוק
פיתוח
של.
פיתוח של מה? מתי עושים עירוב? לא, באיזה מקרים זה מותר?
כשיש חצרות נפרדות עושים עירוב.
לא, זה את מדברת על משהו אחר. עירוב חצרות זה משהו אחר. שמה? כן, אבל בתנאי ש... שזה לא יהיה רשות הרבים, ממש. זאת אומרת שאם זה מדור היטב, יש כאן רשות היחיד ורשות הרבים, אין כלום. אז באיזה מצב כן התירו? שיש קרמלית. יש ארבע רשויות בשבת, כן? רשות הרבים, רשות היחיד, קרמלית ומקום פטור, כן? מה זה קרמלית? זה מאוד דומה לרשות הרבים, אלא שאין שם, טוב, זה כבר מחלוקת בין הפוסקים, אבל יש שני תנאים בסיסיים שלא ברוחב 16 אמות, ושלא עוברים במקום 600 אלף איש ביום. טוב, זה כבר מצמצם הרבה את המקומות שיש ממש רשות הרבים מדאורייתא. למשל, כשרצו לעשות עירוב במנהטן, זה התעוררה השאלה אם בהשדרה החמישית או הרביעית או השלישית.
אומרים איזה 6 מיליון.
600 אלף איש עוברים בזה, ואם זה ברוחב 16 אמה, אז יש ברוחב, זה כן. אבל האם יש שם? בסדר, זה ויכוח, ובגלל זה יש שם מחלוקת עד היום, אני חושב. מעבר לזה שזה אי ואותה שאלה בברוקלין ועוד כמה מקומות.
כל
אי
באשר הוא יכול להיות.
אי זה אי, כן. למשל בוונציה יש עירוב כי יש אי.
שתוכם אגב.
כן. בסדר. רק צריך להיזהר שם, יש איזשהו מקום שכנראה שהוא יותר. לא משנה.
לא נראה לי שנעשה שם שבת בקרוב.
למה? אז זהו, זה מחלוקת גדולה שם, כי יש באמת 600 אלף איש בוונציה, אין עדיין 600 אלף, אז זה עומד בסדר. אז זה אומר שקודם כל יש הבחנה ברורה אצל חז"ל, אצל איסור דאורייתא ואיסור דרבנן, זה לא אותו דבר. כן? אז אם זה איסור דרבנן, ברשות היחיד לקרמלית, באותה מידה שהם, לא רוצה להגיד, תקנו את הסיפור של קרמלית, חילקו את הרשויות למה שחילקו, אז בסמכותם גם כן לתת מענה לדברים האלה, ולכן זה הרעיון הבסיסי של העירוב, כן? אבל מה שאומר, בואו נראה מה שאומר כאן. חס ושלום כי יסכימו המון החסידים והחכמים על התרת קשר מקשרי תורת האלוה לדברה, מצוות דאורייתא, כן? אלו הם אשר, הם אשר חיזקו את הקשרים האלה באומרם, ועשו סייג לתורה. אז איזה סייג יש כאן למשל? פשוט מאוד. אם לפי התורה יש רק רשות היחיד ורשות הרבים, והדבר אינו מוגדר כרשות הרבים, הוא מוגדר כרשות היחיד, זה אלימינציה פשוטה, כן? אז באו חכמים ואמרו, לא, זה יותר מדי דומה לרשות הרבים, כי זה לא הבית והחצר שלך, וזה לא גם החצרות כפי שהיו בנים, אז את הבתים עם יציאה לרחוב ראשי וזה, אז אנחנו עשינו סייג, כן? ואיסור זה של הוצאה והכנסה מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד הוא אחד הסייגים שעשו הם. בסדר? אז זה כל הדיונים לגבי המקומות השונים או הסיווג של המקומות השונים גם כן ברחוב המשותף הזה, כי יש צדדים של רשות של הכרמלית ויש... כן, כן, זה תחילת כל הסוגיות בתחילת מסכת שבת. כן. כי התורה לא אסרה איסור זה.
מה, התורה כן אמרה לא לצאת מרשותו?
לא.
לא, התורה לא
אסור.
לא? יש, לא, זה למדו דווקא מהמשכן של העגלות שהיו מעבירים את הקרשים.
לא, בתורה עצמה, זה לא כתוב.
זה לא כתוב.
שומר
בשבת לא יצא אדם מרשותו.
בסדר, בסדר.
למה
עשו סרטיאג הזה?
שמה
חששו? שבאמת זה יביא לזלזול. הרי כדי לדעת מה רשות הרבים ממש שזו אסור מדאורייתא, כן? צריך להיות מומחה לא קטן בכל מיני דינים. בסדר? באו חז"ל פשוט ואמרו, כאשר משהו דומה יותר מדי למשהו שהוא באמת אסור מהתורה, אז אנחנו נגזור. זה איסור דרבנן.
זה צריכים להתחיל רגע מההתחלה. בתורה עצמה אין הפרדה, אין בכלל מילים כאלה שרשות רבים, רשות יחיד.
לא, בדי שאין מושג כזה.
בתורה מה שכתוב, אם אתה רוצה להיות קראי כלשונו, מה אתה אומר, מה כתוב לך?
מה כתוב? אל יצא איש ממקומו ביום השבת.
זהו,
במקומו. לא, ויש את הסיפור של בבניית המשכן של העגלות. כאשר שם יש תיאור של קיפול המשכן בתחילת ספר במדבר וזה, אז רואים ש... בסדר, זה מה שיש.
זה כל השיש בתורה.
כן.
ולכן מיד בתחילת מסכת שבת תוספות קופסים ואומרים שזו מלאכה גרועה.
מי זה הוא?
תוספות.
לא, איזה מלאכה גרועה?
הדין של בדיוק הסיפור הזה של ההוצאות, זה המשנה הראשונה של מסכת שבת. כן? מה? יציאות השבת, 2-4, כן? שם מיד התוספות אומרים, יציאות השבת 2-4, ואז שם יש כל מיני שאלות ששואלים על הדברים האלה. שתיים זה מן התורה, רשות הרבים ורשות היחיד, ארבע זה כבר דברי חז"ל, כן? בסדר? התוספות מקשים את מה שמקשים, זה לא מה שמעניין אותי כרגע. לגבי גם החלוקה של אבות ותולדות, אבל זה סיפור אחר, אבל התשובה של תוספות בסופו של דבר, זה ככה, הוצאה הוא צריך לשנות תפה, משום די מלאכה גרועה היא כמו שאפרש. כתיבה זה כתיבה, זה ברור, אפשר להתווכח למה קבעו ששתי אותיות שהם משמואל וזה, אבל זה שתי אותיות, רואים משהו, כאן מה קרה בדיוק?
מלאכה גרועה?
מלאכה גרועה, כי איזה מלאכה יש כאן?
אני יוצא
מהבית, יש לי את המפתח בכיס, מה עשיתי? זה כבר חשש גדול, אז אפשר לבוא להגיד. אסור להוציא 20 קילוגרם על הגב בשבת. מה עשיתי? לקחתי מטפחת. אז אתם רואים את היהודים בחוץ לארץ, מטפחת היא כאן, איזשהו חגורה משוקמקת שהשמיים, המפתח, למה המפתחות? בחגורה, שקונים במחיר...
לא, עושים את זה
תכשיט. זה נכון, אני אומר. קונים את זה.
נורא. אז למה
נסתכל
על זה כל כך חמור?
כי זה אוסור דאורייתא. להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, רק שהם לא יודעים שאין כאן רשות הרבים, זה רק כרמלית. אל תחשבי שכל אלה שיש להם סביב, הם יודעים מה ההבדל בין כרמלית ורשות הרבים. אפשר לתת קרדיט לאנשים, אבל יש גבול.
הם לא מחמירים.
אמרו להם אסור, זה הכל.
לא, הם לא מבינים, אני גם לא הבנתי.
מה?
כשהייתי בחולה, היה לי בעיה.
בסדר, זה... כל זה אפשר ללמוד. זה לא הקושי, אבל... באמת, איזה מלאכה יש כאן?
אני אתרגל, בארץ, אתה לא רגיל שזו בעיה כל כך חמורה, אבל אתה בחוץ לארץ, זה בעיה.
אז... לא ברור. אבל מכיוון שלומדים את זה במשכן, ויש שם דיון שלם מאיפה לומדים את זה בדיוק במשכן, שזה הסיפור של העגלות, וגם שם יש מקשים בכלל וזה. בסדר? שורה תחתונה, אמרו, אסור. אסור ברבנן. כן? זה סייג. מי שאמר אסור, מותר לו לתת פתרון, עירוב. זה מה שהוא רוצה להסביר. כן? זה לא... איך זה בדרך כלל אומרים? מעקף כזה, עובדים עליו ולא, בסדר, זה בדיוק באותה מסגרת. כן? כי התורה לא אסרה איסור זה, אולם אחרי עשותם את הסייג הזה, עשו זו בו דרך על ההקלה. ראשית, למען לא יחשב האיסור שאסרו הם למה? למשהו מדאורייתא. מתוך השתדלותם לחזק את המצווה. כעומד במדרגה אחת עם איסור התורה. בסדר.
שהיו מחמרים כאילו בעדר הרבנן, זאת אומרת, נותנים איזה משקל מאוד מאוד גבוה.
כי היום אנשים לא יודעים מה ההבדל בין... אז אומרים הכל, עשו. כן, נימד.
וככה מרחיקים יותר.
ככה מרחיקים יותר, ככה, בסדר. ושנית, למען הקל מעט על העם, בהילוך ובטלטול. אך כדי שיגיעו בני אדם לכולה זו ברשות, יטילו עליהם את מעשה העירוב. צריך סימן ניכר. זה מה שהגמרא אומרת לגבי, למשל, בתחילת עירובין גם כן, לגבי מבוי, אם הוא מפולש, אם הוא וכו'. כל הדברים האלה, את סימן ניכר. למה צריך את הסימן הזה? כי לפי הדין עצמו לא צריך שום דבר. אבל... שזה יהיה בראש שלך. לשם הבחנה בין מעשה המותר לגמרי ובין הסייג ובין עצם האיסור. בסדר? אז זה לגבי העירוב.
אם זה נקרא...
אם זה מה?
אם זה קרוע, החוס הזה...
אז אין עירוב.
אז אין עירוב.
כן.
זה לא
סימן עירוב. לא. או שהוא עירוב או שלא עירוב. כן, יש מקום לדון אם זה היה באמת חומה, אם יש פרצה בחומה, עד איזה רוחב של פרצה, אז אפשר להגיד שזה עדיין כאילו קיר שלם וזה, בסדר, אבל במקרה שלנו זה לא קיר ולא שום דבר, זה חוט, אז אם אין חוט, אין כלום. ולכן בכל יום שישי אמורים לבדוק את תקינות העירוב בכל מקום, ולהודיע לציבור אם אין... כי אין עירוב. איך אני יכול לעשות עירוב בחוץ לארץ?
מה, אין בשום מקום עירוב?
קודם כל, כדי... יש. כדי לעשות עירוב, נגיד במקום פלוני, צריך ללכת לראש העיר ולהגיד לו שהיהודים קונים את העיר.
אבל גם
תנאי
של כמות היהודים או כמות היהודים...
זה לא עניין... לא, אין שום קשר
לכמות. בניו יורק יש בעיה.
אין שום
קשר. מניעתן יש בעיה.
אין שום קשר לכמות. יש קשר לזה במין של מי הבעלות על המקום. זה שלא מספקים את הכל זה בסדר. אז נתאר לעצמנו כאן משלחת של נכבדי הקהילה שאומרים לראש העיר אנחנו רוצים, במחיר סמלי כמובן.
ובסוף זה יהיה שלהם.
כדי שתאפשר לנו לעשות עירוב. טוב, אז יש מקומות שמקילים לגבי התנאי הזה, עושים מה שעושים. אבל...
רק מהסיבה הטכנית ש... כי אין לנו שם שלטון ריבונות וזה, אז אנחנו צריכים ללכת לבקש רשות לעשות את זה.
קודם כל. ובית, אז יש מקומות שמסתכלים, אם יש חומה זה קל מאוד. כן? ואז בבית כנסת המרכזית עולים איזושהי מצה. שמחדשים אותה אחרי פסח, כדי להגיד שזה הדבר המשותף לכל בני העיר, שבני העיר הכוונה ליהודים בעיר, כן? האחרים לא נחשבים בקטע הזה. לבני העיר יש שותפות במצה הזאת, או שהיא בבית הכנסת המרכזי, או בביתו של הרב, או...
זה מקום חוץ?
לא, אם יש כבר... לא, זה תנאי בזה, ואז...
שותפות.
צריך לקצור שותפות. בין...
בין עירוב תבשילים באמת,
לא... לא קשור לעירוב תבשילים, לא. לא...
מה אני שמעתי?
שנייה. ואז צריך עכשיו לראות משהו שהוא דמוי. אם זה לא חומה.
בשום מקום בעולם הם מצחות
עירוב? אז זה בחוץ לארץ. יכול להיות שב... לא יודע, לא הייתי בכל מקום. אבל אם זה אי למשל, אז זה הרבה יותר...
למה אני אתן צריך? מה
אז זה כי יש מחלוקת שמה לגבי התנאי של ה-600,000, אם זה לא רשות הרבים ממש מדאורייתא. בסדר? אז למשל יש מקומות שחלק מהמקום מוקף, זה למשל בשטרסבורג, החלק הישן יותר שמה מוקף עדיין בחומה, אז באותו מקום יש אפשרות לטלטל. בלונדון יש בגולדן גרין שמה איזשהו מקום גם כן, וזה עשו כל מיני פטנטים וזה.
זאת אומרת, אזורים
בתור מדינה. אזורים בתור מקום רחב יותר. אבל האמת מגיע להם. האמת מגיע להם, לא?
בברוקלין שיש שכונה רק
יהודית,
הם לא יכולים לעשות
את עצמם. טוב, קודם כל פעם בברוקלין הייתה שכונה שהיא כולה יהודית. כן, רובה עדיין, אבל יש כבר גויים שגרים בתוך ה... באירופה קצת נתקרים, באירופה.
באירופה, כן.
כן, בבורופק, יש כבר...
אבל יש גם גויים. אבל יש שם...
יש גויים,
אז אין להם שם
אירוע? יש מחלוקת מאוד גדולה שם. כן, מחלוקת מאוד גדולה.
קווינס אפשר להגיד.
לא, זה אותו דבר. בסדר, לא משנה, זה אותה מחלוקת, יש איזשהו רחוב ראשי בברוקלין ששמע ספק אם יש לגבי כמות האנשים שעוברים בכל יום. בסדר, נו. היהודים יודעים לנהל מחלוקות.
יושבים ומתפלפלים כל
הזמן. לא, לא, זה, לא, לא. אם זה היה רק יושבים ומתפלפלים זה טוב, שמה זה השמצות וחרמות וזה כמו שצריך. כמו שצריך. כן, 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 כן. טוב, נסגור את הסוגעים האלה. טוב, זה הבנו את התשובה שלו, זה דבר אחד. אז הוא אומר, כל זה מספיק לי. אבל עדיין אני רואה במה, נתאחדה מלאכת העירוב, כי תוכל לחבר שתי רשויות. טוב, עכשיו תסביר לי מעבר לזה שאמרת, זה סייג לתורה. אם כן, אין תוקף לדעתך למצווה בכלל. כלום שריר בעיניך מה שמקרקעים ומטלטלים ועבדים נקנים באחד מדרכי הקניין, או על פי הצבא, וכן האישה נקנית בשלושה דרכי קניין. וכן עניין גירושי אישה, בהם היא נסרה על בעלה ואחרי אותה מותרת לו לאחר שהוא אומר לה, שאומר, כתבו וחיתמו ותנו גט, או עניין התרתה לכל אדם, אחרי אותה אסורה עליו לאחר שהוא אומר, תהלי מקודשת. וכן כל הדברים בתורת כהנים, שהשלמתם תלויה במעשה כלשהו ובדיבור כלשהו. כצהרת הבגד והבית, התלויים במאמר שיומר הכהן תמי אותה אור. והמשכן כולו לא חלה עליו הקדושה, כי אם על ידי הקמת משה והמשיכה ושמן המשיכה וכן הכהנים. לא חלה בהם הקדושה, כי אם על ידי המילואים והתנופה, ואשר ללוויים על ידי התארה והתנופה. מה הוא רוצה להגיד?
זהו,
הוא רוצה לבוא לדברים,
יש בכל מיני דברים.
פשוט, פשוט.
זה משהו פיזי, איזשהו אקט פיזי שהוא מסמל משהו.
מעשה אנושי.
כן, מעשה. זה של
הרמה. נכון, כן. נכון, נכון. זאת אומרת, זה לא כאן מצב שרק כולו משמיים, אפשר להגיד את זה ככה. אלא יש שותפות אקטיבית, פעילה, של אדם מסוים. כן? הרי, למשל, אם לוקחים את הדוגמה של הקידושין שהוא אמר כאן. אפשר לקדש מן התורה בביה. אז למה חכמים הוסיפו כסף ושטר?
כן.
תוך כדי פלפול לא ברור והשוואה לא כל כך פשוטה להסביר אותה היום, של כסף עם קניית שדה. למה חכמים הלכו לכיוון הזה? האם היו יכולים לבוא ולהגיד? כפי שמשתמע ישירות מן הפסוקים, לפי השיטה, לא רק השיטה הקרית, לפי מה שכתוב בפסוקים. מעשה קידושין הוא דרך הביה, נקודה. אגב, אם יש מעשה קידושין, כמו שעושים היום, נתינת טבעת, ואפילו האמירה הרי את מיוחולה, כן? ושבע ברכות וזה, ואין מעשה הביאה, יש קידושין או אין? יש. למה?
זה אחד משלושה.
האם יש בסמכות בית דין? אם למשל באה קלה,
ואומרת לא היה כלום.
לא היה כלום. והיא מוכיחה את זה, נגיד. לא יודע. שאלה, שאלה. שאלה, לחומרה יגידו צריך גט, לחומרה. נכון, נכון.
אבל בעצם כן מספיק אחד משלושה.
לא, בגלל זה אצל אשכנזים מקפידים על האיחוד. אחרי החופה מיד, כדי לשלול מלכתחילה כל טענה אפשרית שלא היה כלום.
כן, אבל
ביה
לא הייתה
בחדר איחוד.
אבל זה היה פעם, לא?
עכשיו
יש
לנו.
מה?
האיחוד,
זה היה איחוד? בחדר
איחוד
היה
ביה?
לא, לא יכול להיות שהיה.
אבל זה קרה.
אין לנו תמונות.
מאותה
תקופה. היינו יוצאים ממסדים.
לא, אני חושבת לרכושו.
לא, לא, זה לא עניין רכוש, זה לא קשור בכלל. לא קשור בכלל. כן. אז השאלה, השאלה... לא, זאת השאלה, כי מצד אחד, מצד אחד זה או, או, או. בסדר? אגב,
אם מישהו...
לא, אם מישהו בא היום, אם מישהו בא היום לפני בית דין, וטוען, אני בעלתי אותה, ולכן היא נשואה לי, מקבלים או לא מקבלים? לא מקבלים. למה? כי זה נגד, זה כאילו אפילו הוא מורד בתורת משה.
נכון,
נכון. ולכן אנחנו רואים שיש כאן משהו, זאת אומרת, יש הנאמר בתורה, פסוק מפורש, הוא בא עליה. נכון, אבל הוא בא עליה, זה פסוק מפורש, לכאורה מספיק. באו חז"ל ו...
החיקו בכל הכיוונים האפשריים. בסדר, בסדר, נגיד שהוא אמר...
היום ילדים משחקים שהיו, הילד משחק, בחורה אומר, שמה את הבנה, ואומר לה,
ברור,
זה בעייתי מאוד, למרות שזה לא ביה ולא קניין.
נכון, זה בעייתי ביותר, ולכן...
אז למה זה כן?
כי זה גט, כי זה גט לחומרה.
לא, אז למה זה כן בעייתי, ורבייה זה לא בעייתי?
כי חז"ל עקרו, כמו שאנחנו ראינו כבר בעין תחת עין וכל הדברים האלה, בסמכות חז"ל לעקור למעשה. חלק מהדברים הנאמרים בתורה, כן? וצריך לראות כל פעם הסיבות שהביאו לעקירה הזאת, כן? אבל ברגע שהם באו וקבעו מה שקבעו, זה הופך להיות הלכה למעשה התורה, ואין משהו אחר.
אז העולם קבעו כאן באמת למה?
כאן זה בדיוק הדיון של הגמרא. הגמרא שואלת כסף מיני. אז כולם רוצים להסביר שהשאלה של הגמרא זה שאלה טכנית. תביא לי פסוק כי באמת זה. בסדר, אז כסף השדה. לא, אז מה, אישה זה כמו שדה וזה? לא, בסדר. אפשר... לא שמים לב לדבר אחד. ממתי התחילו להשתמש בכסף? זה דבר חדש. לא, פעם... פעם היה... לא, החלפות, חליפים. ויש מושג כזה בהלכה. כמו אצל בועז, לא, אבל לא רק כמו אצל בועז. מתי הגיעו לתובנה שצריך כסף בחברה האנושית? אז הסיפור כזה. בהתחלה באמת. אני רוצה את הפרה, השני אומר, הכיסא מוצא חן בעיניי, החלפה. טוב, זה היה השלב הראשון. בשלב הראשון, לא, היו כבר סכסוכים. הפרה שלך, שאתה אמרת שהיא נותנת כך וכך ליטרים של חלב ביום, עבדת עליי. אז זה מכך טעות. אז אמרו, טוב, בסדר. אנחנו נעדן את השיטה.
זה שווה ערך לכל דבר.
לא. אנחנו נשים מקום מרכזי בעיר, זה התחיל מעמוד, שכל מי שיש לו מה למכור ישים שם את הדבר הזה, או יכתוב מה יש לו למכור. הקונה יבוא, הוא לא יודע מי מוכר, ויגיד, הנה ההצעה שלי. יש הסכמה? איך צריך עכשיו הסכמה? צריך מישהו.
מתווך.
סביב, אז לא היו עוד עדיין עורכי דין, אז הפכו למקום הזה, העמוד הזה, למקודש. זאת אומרת, הוא מחוץ לכללים הרגילים של חיי החברה. מקודש, בנו מקדש. וחלק כדי שזה יעבוד, ביקשו מאנשים מסוימים לתפעל את הסיפור הזה.
הכהנים
דאז.
בהיסטוריה.
כן, מבחינה להיסטוריה אנושית. שנייה. המסחר התנהל במקדש. מקום חוץ טריטוריאלי. כן? היה אסור להיכנס עם הנשק וכו', כדי למנוע את הסכסוכים של אהבתה עליי וכו'. בסדר. מה לעשות? גם זה לא הספיק.
איזה תקופה אתה מדבר?
אני מדבר על התקופות של... זה לא הפרה-היסטוריה, אבל זה ההיסטוריה של לפני בערך 3,000 שנה. כן? מבחינת התנ"ך. שנייה. זה תקופת... אנחנו בתקופת האבות פחות או יותר. מכיוון שהחלה התפתחות במשרה, אמרו, זה לא מספיק, המנגנון הזה לא מספיק. קצת משהו סמלי. כדי... כן, נכון, זה משהו סמלי, כי מה לעשות? איך אני מכניס את ההדר שלי בתוך המשכן הזה? בתוך המקדש הזה? כן, נכון. אז אני שם שק של משהו. זה סמלי. וככה זה התחיל להתפתח. חז"ל לא כל כך אהבו את הדברים האלה, כנראה.
של כסף.
של כסף. כי זה לא הדבר האמיתי. ולכן הם שואלים, כסף מנהלן, מאיפה אנחנו פתאום הכנסנו את הסיפור הזה של הכסף?
אבל כשאין פה בתמונה ההיסטורית, הכסף הוא מזמן...
כן, אבל הם רוצים בדיעבד כנראה למצוא מקור בכלל לשימוש בכסף. כי זה לא נוח להם. הרי אני, מה קורה כאן? מדובר באישה, באיש. אז למה משהו סמלי באמצע?
אבל יש לך בספר, בתורה עצמה, את הערכים של בני אדם.
אין לי שום דבר, שוב, הערכים של בני אדם זה שנות העבודה שהוא מסוגל לתת או זה.
לא,
נכון. לא, כמה הוא שווה מבחינת הכוח העבודה שלו באותה חברה. זה לא קשור. אבל על עצם הרעיון שאפשר להשתמש בכסף כתחליף למשהו אמיתי, חז"ל לא אוהבים, ולכן הם שואלים מיד. נניח אפילו שאתה הצלחת לשכנע אותי שכסף זה דבר לגיטימי. לא, אבל אתה מתחיל עכשיו להתווכח על מה, על ערך? בית הלל אומר ככה, בית שמאי אומר ככה. סליחה, על מי אנחנו מדברים? זה ראוי?
לא.
זה בדיוק, אבל מכיוון שכנראה כך התפשט המנהג כבר, אז הם נתנו גושפנקה לדבר הזה. אחר כך אנחנו, כשאנחנו רגילים להשתמש בכסף לכל דבר, זה נראה לנו, שאר המקרים נראים בעייתיים. כן? אבל זה הפוך מבחינת ההתפתחות ההיסטורית. הבעיה זה כסף. ביה זה כתוב בתורה, שטר אני יכול להבין, כי בשטר יש התחייבויות, אני יכול לפרט את הדברים, אני יכול לדבר על הדברים וכו', אבל כסף? מה לדבר הזה?
למה כיסופים, לא כסף?
זה כבר הדרש, בסדר, זה כבר הדרש, אבל תכלס זה זה. אז עכשיו אמרו, טוב, בסדר, עכשיו יש כמה פרוצדורות, אז או זה, או זה, או זה. אז לכאורה באמת, סתם ילד שיחק עם זה, הרי זה, אופ! אם מסוגלים לתפוס שני ילדים אחרים ולהגיד להם שמעתם את מה שהוא אמר, פתאום גט לחומרה.
רצון מלך החילה, אפשר להגיד, היה רצון
לעשות. לא, לא צריך רצון, לא צריך רצון.
זה המעשה. נישואין,
לא
צריך רצון?
לא, המעשה.
רוצה את
המשחק בקודס. המעשה מוכיח. מה לעשות? זה גט לחומרה, ואז מסכנה, אם היא כבר בת כהן, סיפור שלם וזה, כן? טוב. יש כאן זה מה שהוא אומר. מה אתה מתפעל מכל...
אני עדיין לא הבנתי, למה סימן האחד הזה זקוק לדין לחומרה וביאה לו?
גם.
היום כל זוג חילוני שחי ביחד, לגט לחומרה לפני
שמתחתן. אז אנחנו נבוא ונגיד שלא היו עדים, שזה ופה ושם, בסדר.
הם חיים 5 שנים ביחד.
בסדר, אז לא היו עדים.
לא ראו ולא שמעו.
בסדר, נו, מה את רוצה שיעשו?
אני לא רוצה שום דבר, אני רק שואלת...
אבל למשל, אם אותו זוג שלא היה נשוי לפי ההלכה, באה פתאום האישה וטוענת טענה, מחלוקת מאוד גדולה, אם אנחנו נגיד שגם אם לא היו עדים, ומכיוון שברור לכולם, שהם קיימו יחסים, אז אנחנו, כן, אבל בפרט ההלכה זה לא יהיה, זה אין כלום. למשל, זוג שהתחתן בעירייה, כן? בקפריסין, לא משנה איפה, בעירייה. ואחרי מספר שנים, משבר, ואחד מהצדדים טוען שהשני רוצה לעזוב, והם לא מסכימים, וזה, והולכים לבית הדין הרבני.
זוג יהודי שהתחתן ככה.
כן. יש ילדים. אז ואת הילדים, אפילו בלי ילדים.
אז הם פתאום,
אלא
הם צריכים גירושים
ברבנות. אז ואי, היא חזרה בתשובה, הוא חזר בתשובה, פתאום הוא טוען מה שהוא טוען. לא משנה. במצבים האלה כל אחד יכול להמציא מה שהוא רוצה.
האם הם צריכים גט?
צריכים גט או לא?
לא.
מחלוקת מאוד גדולה. מחלוקת מאוד גדולה.
אבל כאן התקיימו שני דברים. גם הייתה ביאה, וגם הייתה איזושהי רשות ש...
לרשות הזאת, לרשות הזאת אין סמכות.
לא, זה כאילו שטר...
וביאה, אין לנו עדים. אין לנו עדים שהם...
חוץ מילדים. סוגם לא בעצם, אפשר להתאמר. כן, כן, לא, אין תו את הסדק. אנשים
שחוזרים בית שלושית חתנו ואחר כך נסוגת,
באותו יום.
לא, בסדר, אני אומר, כאן נכנסים לכל... לא, כאן נכנסים לכל מיני פינות. יש כאלה שרוצים לחייב בגט לחומרה, זה המיעוט. מצד שני, יש את האסכולה של, למשל, אגרות משה, הרב פיינשטיין, זכרונו לברכה, הוא... יש מלא תשובות אצלו בכל הנושאים האלה. בארצות הברית, כן. לא רק בארצות הברית, אגב, חלק מהתשובות הוא כתב שהדיין היה ברוסיה, כן? שגם אחרי המהפכה הקומוניסטית שם גם כן היה בלאגן, אבל שמע למשל לגבי נישואים בבית כנסת קונסרבטיבי. לא מדבר רפורמר, קונסרבטיבי. הוא עוקר את זה מכל וכל בלי שום בעיה. היא פנויה, היא לא צריכה שום דבר. הוא עוקר את זה מכל בחור.
כל דבר שהוא לא...
כל דבר שהוא לא זה...
מיינסטרים
לגמרי. כן. לא, הוא פשוט, היא לא צריכה שום דבר, היא תנויה ולא קרה שום דבר.
אז זאת אומרת, לשיטתו רק השלושה.
לשיטתו רק... לפי... לא, רק לפי... לפי ההלכה, כן, ודאי. ואם אין זה, ולכן כאן צריך, בהרבה חופות הרב המקדש, למשל לא מייחד את העדים, זה בעיה.
לא
עושה
מה
לעדים? הרב המקדש צריך לבוא לעדים, שהחתן יגיד לעדים, אתם עדיי ורק אתם.
על זה ביטלו הרבה רבנים את הנישואים של הצאצאים שלהם. על
איך? לא של הצאצאים, אני לא יודע.
לילדים.
לא יודע של הילדים שלה. אני אומר, זה הדרישה של ההלכה, זה לא קוריוז.
לייחד את
העדים.
כי גם לא דתי מספיק, אז הוא גם לא
חשב. יש דרישות לגבי העדים, בסדר? כי אם הוא לא מייחד אותם, אז מי היו העדים בחתונה בדיוק?
תמיד כותבים את
השמות. זה שכתבו, אז תמיד אפשר לבוא ולטעון שהם לא הבינו עד הסוף מה על מה הם חתמו. בסדר? ולכן זו דרישה. אני פעם בחתונה היה שם רב חשוב, אני הייתי עד, והיו דברים מוזרים. הערתי לו בסוף שלא מייחד את העדים, שלגבי הטבעת הוא לא בדיוק עשה מה שצריך. אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה? כאשר הם יגיעו לבית הדין כדי להתגרש, זה יהיה הרבה יותר קל. אמרתי לו, כך כבודו חושב?
אמר, זה ראש, הוא עושה בכוונה,
שיהיה
קל יותר
להתגרש. מה, זה איזה מין דבר
הזה? ענה לי, לא. ענה לי, ככה ההנחיות בעל פה של הרבנות הראשית. אני מדבר על משהו שהיה לפני כמה שנים. אני, שוב, אני לא יודע, אני אמרתי, כשהוא אמר לי את זה, אמרתי, טוב, אין לי מה להגיד. בוודאי שיש השלכות בלי סוף לכל הדברים האלה. מה זאת אומרת? מאיפה באה המחשבה הזאת? אז על מה אתה בירכת בדיוק? על מעשה פסול? כן, בכוונה. בכוונה. טוב, אבל זה מה יש, מה לעשות. צריך לדעת.
תופס או לא תופס? נשאלה.
אבל יש כאן חלק
מרונאה,
איפה כל
החוקים הלאה?
זה מה שהוא מדבר כאן.
זהו,
זה שאלה איזה חלק.
אז, טוב, נו, מה לעשות? זה כנראה דברים ש...
זה בעצם טענה שמי שמוסיף את הסגיר, הוא יכול לעשות את התרצה.
ברור.
אז גם כאן אתה יכול...
אבל זה בדיוק זה.
הוא מברך על משהו שמלכתחילה הוא משקר. לא, זה הבעיה,
כן,
מה עשית
כל הטקס הזה?
כן.
אבל מה זה לא להונות, זה הונאה.
בסדר.
יש כל כך הרבה עבירות בדרך.
אני...
אז איך התחלת הרבנות, זה מה שאני אמרת שאומרת?
אני...
כל זה יוצא מממזרות נראה.
לא, ממזרות זה סיפור אחר. ממזרות זה לא יוצא שום דבר. ממזרות זה טענה אחרת לחלוטין, כן? בסדר. טוב, אפשר לשאול שאלה לגבי הזוג שזה, עם טענות של ממזרות, אבל גם זאת סוגיה שונה לחלוטין. טוב, אז זה כאן הדיון, זאת אומרת, מה הטענה או התשובה של החבר כאן? אין שום דבר בלי צירוף של מעשה אנושי, כן? קניין זה קניין זה דרך כסף, עם אמירה, כל הטענות שהוא נתן לי לגבי הגט. גם כן, יש אמירה, יש טקס שלם, זה מעשה אנושי, לא סתם. וגם לא רק זה, אלא גם אצל הלוויים ואצל הכהנים. כל הזמן אנחנו רואים שיש כאן... אז, וכן תיאור הטמאים במנידה שיש בהם אפר הפרה ואזוב שני תולעת וחיתוי הבית כשני ציפורים חיות ובכל העבודות הקשורות בזה. וכן כיפור הבנות ביום הכיפורים והתאר המקדש מן התומות על ידי ציר הזזל ועל ידי כל העבודות הקודמות לזה והתלויות בו. וכן הברכה שנתברכו בני ישראל על ידי נשיאת כפיו של אהרון ודברו עליהם במאמר יברכך השם, כל אחד מן המעשים האלה חל עליו העניין האלוהי. זאת אומרת, בלי שותפות פעילה של ישראל, שיש לישראל את הסגולה הזאת של העניין האלוהי, למעשה המעשה הוא לא מעשה. כן? כי המעשים שהתורה מצווה עליהם דומים לצירי הטבע בזה שהם רשמיהם משאר רק האלוהי יתברך ואין ביכולתו בשב אדם לשער. כן?
כל הבעיה של הכוזרי זה שכאילו האדם
המציא
את כל ה...
לא, הוא לא המציא. יש לו, קיבל סמכות, קיבל חזל, קיבלו סמכות. קיבלו סמכות. הם לא עושים על דעת עצמם, אלא הם עושים כי הם קיבלו סמכות, ובסמכות הזאת היא רחבה ביותר. הם יכולים לגזור ולהגיד כאן צריך חירוף כי זה קרמלית וזה דומה לזה, ובאותה מידה לבוא ולהגיד, ואם אתם עושים את העירוף כך וכך זה בסדר גמור, גם אם זה לא נראה, ובכל מעשה אחר הם יכולים לגזור ולהגיד, אז קניין יעשה ככה, גירושין יעשו ככה, הכל בסמכות. ממי? מהתורה שבעל פה שמשה רבינו קיבל. כן? אז אומר כאן, כך אתה רואה בצירי הטבע, כי לאחר שהגיעו למידתם ולמשקלם הנכונים ונערכה בהם ההתמזגות, ארבעת היסודות המתאימה להם, יושלמו בדבר מועט, כן? ויוכנו לקחת חול בהם הצורה שהם ראויים לה, צורת בעל החיים וצורת הצמח, טוב, זה לפי מה שהם חשבו באותה תקופה, כן? אם חל איזשהו שינוי קטן באותו שלב, זה מקלקל את הכל. נכון? כי לכל מזיגה מתאימה צורה מיוחדת, ועל ידי דבר קל מאוד תיפסד המזיגה. העינך רואה איך הביצה מתקלקלת, על ידי המקרה הפעוט ביותר, כגון חום או קור מוגבר, או תנועה יתרה, או נפסדת היא, עד כדי כך שינה יכולה לקבל צורת האפרו. שברגיל מספיקה דגירת התרנגולת על הביצה במשך שלושה שבועות כדי שתחול בה הצורה ההיא בשלמות. מי הוא איפה אשר ידע לשער את השיעור בו יש לעשות את המצווה עד כדי חול בהן העניין האלוהי אם לא האלוהה בעצמו.
זאת אומרת, זה כמו בחוקי הטבע וככה זה גם במצווה.
נכון, כי הכל משתלשל מאותה סמכות שניתנה למשה רבנו, לא בתור נביא אלא בתור חכם. הוא רבנו. והמסורת שמטרילה ממנו, וכך זה מתגלגל.
לא,
אבל הטענת
אני לא על השיעורים המדויקים של המצוות.
לא, על עצם האפשרות, ההיתכנות של לכאורה איזשהו משרק שמקלקל את הכל. אם אתה בא ואומר, עירוב, אני יכול להבין את הרעיון, זה שותפות, אז תמני חומות, גובה 5 מטר, זה... אמיתי.
לא, זה לא נכון, זה לא יותר אמיתי.
זה אמיתי, כן. ולהרבה אנשים זה אמיתי.
לא, זה מעבר מתורה שבכתב לתורה שבכתב. מה מפריע?
אין מעבר מתורה שבכתב לתורה שבכתב.
לא, בקראים הרי זה מפריע.
אבל נעזור את הקראים.
לא, רגע, אז הוא אומר שכמו שבחוקי הטבע יש נתונים מסוימים שמים רותחים בכזה מים וכזה וביצה וכל זה. אוקיי, כמו שבחוקי הטבע יש נתונים מאוד מאוד, שיעורים מאוד מאוד מוגדרים של כל דבר, גם במצוות. עכשיו, אחרי שיש לך שיעורים מדויקים במצוות, איך האדם נכנס...
לא, זה לא עניין של שיעורים מדויקים, זה עניין של חוכמה מיוחדת.
בסדר, אבל איך האדם נכנס...
מה מקור החוכמה הזאת? לא, משה רבנו.
תורה שבעל פה.
תורה שבעל פה, זה משה רבנו.
אז זהו, איך האדם כאדם נכנס, איך השותפות האנושית, אדם כזה, זה לא משנה אם זה משה רבנו או כל העם שלו.
זה כן משנה.
זה
כן משנה. איך
השותפות האנושית?
כי אם אני בודק. לא משנה, אני חוזר למקרה הזה של העירוף. אני מסתכל לי בחוץ כרגע. אני בא ואומר, טוב, אני קיבלתי את הרעיון, זה רעיון מאוד יפה. יש שותפות בין כל בני העיר, אחוות וכל הדברים האלה, וזה בא לידי ביטוי בזה שאתם, אני מסתכל עכשיו על החוט הזה, היהודים האלה, פטנטים, הם יודעים לזה, כל דבר, איזה, בפסח הם יספרו לנו סיפור שאפשר למכור את זה, לפני השמיטה הם יעשו לנו תרגיל כזה או אחר, לא רציני. מה התשובה?
זה סמכות של הרבנים שיש לנו.
הסמכות באה ממשה רבנו. נכון. ולא רק זה, יש כאן חוכמה מדויקת. היא לא פחות מדויקת מהחוכמה של לימוד הטבע. אתה יודע שאתה רוצה ביצה ולא ביצה מקולקלת, אז אתה נגולת חייבת לדגור כך וכך ימים בחום כך וזה. הלכה זה גם דבר מדויק. זה לא יום אחד בא לי. ואז אני אומר, לפי מצב הרוח, אני אומר, טוב, נעשה ככה.
אבל הלכה משתנה. זה הסמכות של החכמים.
יש קודם כל חוכמה מדויקת. וצריך לדעת את הכללים של החוכמה המדויקת הזו, כדי להבין שבסופו של דבר, כך אפשר לעשות, או לא. יתרה מזאת, החוכמה הזאת באה לידי ביטוי, לא, דרך החוכמה הזאת באה לידי ביטוי, השותפות של האדם עם הקדוש ברוך הוא. וזה לא פחות חשוב מהפרטים הטכניים עצמם. הרי הכהן שמברך, למה הוא חייב להגיד משהו? הוא יכול לעשות ככה, לא יודע מה. לא. יש משהו שהוא חייב. אז הוסיפו גם ברכה לפני זה, כדי עוד לתת לו, להכניס לו לתודעה שלו, שהוא לא עושה מעשה סתמי. כן? וזה חוכמה מדויקת. זה הטענה הראשונה של של אריאל בתשובה שלו.
אבל יש גם צדיק עוזר, וקדוש ברוך הוא מקיים.
זה משהו אחר.
זה לא קשור, לא קשור.
זה לא
קשור, בהלכה אין לזה שום חשיבות. ואז הוא אומר, הוא בכגון זה, טעו בעלי הכימיה, הכימיה זה אלכימיה למעשה, דאז, הוא משביעי הרוחות. בעלי הכימיה מתיימרים כי יעלה בידם לשער את שיעור האש הטבעית על ידי מאוזניהם, עד שיוכלו להמציא כל מה שירצו. זה החלום הגדול שלהם, זה היה להפוך עופרת, עופרת לזהב. כן. מה? ולפי תפיסתם זה היה רק עניין של חום. כן? בעופרם עצמים לעצמים. כדרך שאש החום הטבעי פועלת בבעל החיים, בעופרה את המזון לדם, לבשר לעצמות ולשאר העברים. משתדלים הם למצוא אש דומה לזאת. מתאים אותם ניסיונות שנזדמנו להם, לא מתוך שיעור שישיערו, כי התאבות בין האדם משימת זרע ברחם. באותה תקופה חשבו שהזרע של האבא בא מהמוח. כן, כן, כן. אז זה גם מסביר חלק מהדברים כאן, כי אחרת זה נשמע סיפור זה. קשר לא היה ברור בהתחלה, בכלל. חז"ל מדברים, מתארים את מה שהיה ידוע לרופאים באותן תקופות, כן?
לא, הם חשבו שפיזית מקום הזרע נמצא במוח?
כן, כן. כן, וגם בימי המדיים, זה עדיין ככה.
המובר מקבל את זה, את הלובן.
כן, כן, כן.
לא, אין
בעיה, והלובן הזה, הוא נמצא במוח. כן, כן, כן. בסדר. אז לא מתוך שיעור שישארו, כי התאבות בין האדם היא שימת זרע ברחם. ואף משביעי הרוחות כך, בשומם כי כל הדורות מאדם עד בני ישראל נראו עליהם אותות עליונים בשעה שהקריבו קורבנות ובחשבם כמקור האותות בעיון. ובחקירה וכי הנביאים לא היו כי אם חכמים מחוכמים אשר הגיעו לפלאים ההם בהגיונם. קיוו כי יחשבו גם הם להקריב קורבנות בזמנים קבועים ובמעמד הידוע של מערכות כוכבים, האסטרולוגיה, כן? לפי מה שהגיעו אליו בסברתם ויוסיפו מדעתם מעשי תקסים והכתרת כתורת לשם כך, אף חיברו ספרים על עבודת כוכבים וכדומה ממין הספרים שאסור להזכירם בשם.
מה מביא כאן את כל ההיסטוריה?
אה, רגע, עוד... מלבד אלה היו גם בעלי שמות. אשר בשומם כי נביא פלוני דיבר כך וכך ונעשה לו מופת, חשבו כי הדיבור ההוא היה הסיבה למופת ההוא, וביקשו לחכות את דברי הנביא. אולם, המחכה אינו דומה למכונן מטיבו. כי מהמצוות דומות למעשים טבעיים. הנה עכשיו התנא. אין אתה מבין את התנועות הקשורות בהן וחושב אתה כי אין בהן מועיל עד שאתה רואה תוצאותם. ואז אתה משבח את המצבך עליהם ומדריכך בהן ואתה מכריז על אמונתך בו. כך למשל, לולי שמעת מעולם על המשגל ולא ידעת תוצאותיו, והיית מוצא עצמך נזכר כאל הפחות בעברי האישה ורואה כמה פחותה קרבה זו ומה גרועה קנייה זו לאישה, היית משתומם ואומר, אין תנועות אלה כי אם דברי אבל ושגעון. אולם לאחר שתראה יציר דומה לך נולד, מן האישה תראה בזה פלא. ותתחיל לחשוב כי שותף אתה לי יצירה וכי היוצר כיוון בזה כי תוסיף משלך לישוב העולם. כאלה הם גם מעשי המצוות, ששיעורם ניתן מעת האלוה יתברך. אתה זובח את הכבש למשל ומתלכלך בדמו ובהפשטת האורו, ובשטיפת בני מאב, ובהדחתו, בניתוחו לאיברים ובזיקת דמו, בעריכת עצי המזבח ובהדלקת אישו בסידור מערכתו, ולולא היה כל זה במצוות האלוה יתברך, היית בז לכל המעשים האלה והיית חושב כי מחיקים הם מן האלוה יתברך, לא מקריבים אליו. אולם, אם אחרי אשר השלמת את המעשה כמצווה עליך ונראית לעיניך אש מן השמיים, או מצאת בלבך רוח אחרת אשר לא הייתה איתך עדנה, או חלומות צודקים, נראו לך או אותות נפלאים, מיד תדע כי כל אלה נובעים מן המעשה אשר עשית ומן העניין היצום אשר הוא אשר בו דבקת ואליו הגעת. אותה שעה לא יקשה גם המוות בעיניך, כי אין ממיטתך אחרי אשר דבקת בעניין האלוהי, כי אם כליון גופך לבלבד, ואילו הנפש אשר הגיעה למדרגה ההיא, אין לה ירידה ממדרגה זו ולא התרחקות ממנה. אין לקרוב איפה אל האלוה יתברך, כי אם על ידי מצוות האלוה יתברך. במילים אחרות, אין שום מקום לשום דבר ספונטני. אין כאן שום מקום ליוזמה אישית. כל עוד הקדוש ברוך הוא לא מצווה, והפירוש של הציווי לא ניתן על ידי חזאי בהוראה מדויקת על פי חכמי אותו דור, אין מקום לשום דבר. לא אקסטזה כזאת? לא רק נדב ואביהו. אין שום מקום לשום יוזמה אישית. הקדוש ברוך הוא לא ציווה, הוא לא מצפה ממך לשום דבר. זה כנראה המקור לדברי מניטו לגבי השלילה המוחלטת של היוזמות האישיות בפולחן הדתי. כן? ואין מבוא לידיעת מצוות האלוה כי אם בדרך הנבואה. לא על ידי הקש, כמו הקראים, מה שהזכרנו שבוע שעבר, ולא על ידי הספרה, כמו שהם עושים, או אחרים גם כן. כי בינינו לבין המצוות ההן, אין קשר כי אם על ידי הקבלה האמיתית. והנה האנשים אשר מסרו לנו בקבלה את המצוות ההן, לא יחידים היו, הוא חוזר על הטענה שכבר השמיע כמה פסקאות לפני זה, כי אם קהל רב, כולם חכמים גדולים, אשר קיבלו כן מן הנביאים ובידי הנבואה, זה התקופה שלנו, קיבלו מנושא התורה הכהנים הלוויים ושבעים זקנים, וממשה לא הופסקה הקבלה בישראל מעולם. כל זה משמש לו כמבוא למה שהוא הולך להסביר כאן, שלשלת הקבלה, שרשרת הקבלה בעיקר בשני וחזל. בסדר? אז זה שבוע הבא, בלי נדר. תודה רבה.